יש פה הבאתי פה כמה פסקאות מדברי הרב קוק. מי יודעת להגיד מה הנושא שהרב קוק כותב עליו הכי הרבה? בניחוש פראי, לא צריך לספור. מה? ארץ ישראל, תשובה אחת. אני לא ספרתי, אני לא יודע. אני ככה. עם ישראל. מה עוד? עם ישראל וארץ ישראל. יש גם גאולת ישראל. ויש גם תורה. תורת ישראל. אני לא יודע איזה מהם. אבל ברור שזה הנושאים שהוא מדבר עליהם הכי 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 הרבה. אבל ארץ ישראל אפשר להבין. הרב קוק הוא בעצם נקרא מבשר תורת גאולת ישראל לתקופה הזאת. אז ארץ ישראל, השיבה לארץ ישראל, סיום הגלות הארוכה, קשר שלנו המיוחד לארץ ישראל, צריך לברר אותו. זה נושא שבאמת הוא מדבר עליו המון, כי זה שייך לתקופה הזאת. אבל הנושאים האחרים, עם ישראל, בתורת, סליחה, וגם גאולת ישראל וגם ארץ ישראל, שתי נושאים רלוונטיים. עדכניים, מתאימים לדורות האלה. סליחה, אבל תורת ישראל ועם ישראל זה לכאורה נושאים נצחיים שהם תמיד איתנו. אפשר לדבר על עם ישראל כל הזמן, אפשר לדבר על תורת ישראל כל הזמן. זה לא קשור דווקא ל-100-200 שנה האחרונות שעם ישראל מתקבץ ומתעורר וחוזר לעצמו. אבל אצל הרב זה לא כך. אצל הרב, כשהוא רואה שעם ישראל הולך ונגעל וחוזר לארצו, אז יש גם בירורים חדשים ביחס לעם ישראל וביחס לתורת ישראל. למרות שזה נושאים לכאורה עתיקים, לכאורה לא השתנה בהם דבר, אומר לא. כמו שיש ביטוי כזה שנקרא תורת ארץ ישראל. זה תורת ארץ ישראל של התקופה הזאת. זה לא תורת ארץ שהייתה בתקופת בית שני או בית ראשון. זה איזשהו עולם רוחני. מה זה תורת ארץ ישראל? טוב, זה סוגיה ארוכה, אבל זה איזשהו... זה דברים שהרב הוא מחדש בהם. וגם ביחס לתורה, שהיא הולכת איתנו מאז הר סיני, ועם ישראל, ישראל ואורייתא, חדו, זה... שום דבר לא משתנה מסיני, הכל קבוע, חוקה חקקתי, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. עדיין הרב אומר, יש איזושהי התחדשות בעולם התורה. יש איזושהי קומה חדשה של תורה. ככה הרב מסביר בהקדמה של הספר אין היה. הוא אומר שישראל נגלו ממצרים, הם קיבלו את תורת משה. הוא בעצם מצמיד כל תקופה של גאולה, כל שלב של גאולה בהיסטוריה, לאיזושהי קומה חדשה של תורה. כי ישראל הם לא רק יוצאים משעבוד לגאולה, אלא... כמו שאדם פרטי שהוא מתגבר על קושי אז הוא לא חוזר למה שהוא היה קודם אלא הוא הוסיף קומה באישיות שלו, הוא מתגבר על יצר הרע אז הוא הוסיף טהרה וצדקות וקדושה, הוא לא רק עבר משוכה אלא הוא עלה קומה. כל פעם שאדם מתגבר על קושי, על צער, על יצר הרע, הוא יותר, הוא אדם אחר. כתוב בחז"ל שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. נשמע מאוד סיזיף. אבל אם הוא מתגבר על יצרו, אז הוא אחר. הוא גומר את היום אחר. לא רק בעל תשובה, נכון? יש הלכות תשובה לרמב״ם, שבעל תשובה אומר אני אחר. עשו מזה שיר. וזה כולם מכירים את הרמב״ם הזה. זה כבר הזכות של הזמר, שכולם יודעים רמב״ם הלכות תשובה בזכות הזמר. לא מובן מנה, גם הרמב״ם בטח ישמח בזה, אבל הוא כבר שמח בזה. אז אני אחר. אז כל אדם, לא רק בעל תשובה כמו איזה משהו, כמו סיפורי האגדות, כן? אלא כל אדם שמתגבר, הוא בעצם אחר, הוא מוסיף קומה, כן? אז מסביר הרב שבגאולת מצרים, ישראל ירדו למצרים, יצאו ממצרים, הם יצאו ממצרים אחר. וזה בא לידי ביטוי בזה שהם עכשיו מקבלים את תורת משה. אחרי גלות בבל, הם שוב פעם חוזרים, שוב פעם נגאלים. נכון? כי מגאולת מצרים, עד חורבן בית ראשון, זה איזשהו רצף כזה של מלכות ישראל. לא. של עמידה של ישראל בארץ ישראל וכו'. אחרי זה הם מאבדים בגלות בבל 70 שנה, והם חוזרים לארץ ישראל לבית שני. מסביר הרב, לא רק חזרנו לאותו מקום, לאותה נקודה, אלא יש פה קומה חדשה בעולם הרוחני של עם ישראל. יש פה התחדשות של התורה. כן? תורת עזרה. וזה בא לידי ביטוי, זה שעזרה הוא תיקן תקנות, מוסיף גזרות של חכמים. בסוף ימי הבית שני זה אנשי כנסת הגדולה, שתקנו לנו המון 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 תקנות וברכות ועניינים שבתורה. כן? אפילו כמותית הרבה יותר מתרי"ג מצוות שנמצאים בתורה. כן? שכנסת הגדולה זה התפילות והברכות. גם עזרה שינה את הכתב. מהכתב העברי הקדום לכתב האשורי שאנחנו מכירים היום בספר תורה. כן? הרב קוק אומר, גם זה שהוא חידש את הכתב זה הכל ביטוי לקומה רוחנית חדשה. אז יש לנו תורת משה בגאולה הראשונה, תורת עזרה בגאולה של בניין בית שני. הוא אומר הרב, גם בגאולתנו האחרונה תהיה התחדשות של תורה. התפילה תקבל מקום אחר, ההלכה תקבל מקום אחר, חז"ל יקבלו מקום אחר, כל התורה תחלחל באישיות שלנו בצורה אחרת. רק הוא לא אומר מי. משה ועזרא, הוא לא אומר מי. הוא לא אומר מי. אבל כל זה הוא כותב בהקדמה לעניה, כדאי לכם פעם לקרוא את זה, זה הקדמה מאוד ארוכה, אבל יש שם בעצם סוג של הקדמה למה שהרב קוק בעצם אומר, רבותיי, אני הולך לכתוב. כמה ספרים יש לרב קוק מודפסים? 40 ספרים, 50 ספרים. זה רבע מהכתבי יד שהרב קוק השאיר אחריו. יש 200 אלף עמודים בכתבי יד. כן? רבע מזה הודפס, זה כבר 40-50 ספרים, והוא בעצם אומר, רבותיי, אני הולך לכתוב משהו חדש. ולכן שהיו רבנים אחרים מישראל שחלקו עליו, שיצאו נגדו וזה, לא הפתיעו אותו. כן? ניסה להסביר, מאוד התאמץ להסביר, בכתיבה, בדיבור, אבל הוא ידע שהוא מביא פה איזשהו עולם חדש. ביחס להמון תחומים, ביחס לעולם הגוף, לעולם החומר, לעולם הארציות, היחס לחילונים, היחס לכל מיני דברים שהוא בעצם מחדש בהם מכוח התורה. לא כי הוא נחמד והוא רוצה לחייך לחילונים, אלא הוא יודע להסתכל פנימה על הנשמה וכו'. עולם שלם של תורה. כן, כמובן, הרב זצ"ל, עם כל גדלותו, לא נשווה אותו לעזרא ולא למשה רבנו. אבל הנקודה הזאת שכל גאולה היא התחדשות של תורה, כן, הרב זצ"ל, הוא פתח את זה. הוא פתח את זה, כן. כי זה חדש. באמת לא קיבלו, את שמעת פעם על הרמח"ל, הרמח"ל? כן, כולם מכירות את הרמח"ל. כמה תלמידים היו לו? אני יודע על אחד. אנשים רצו לשמוע שיעורים שלו, הרצאות, רצו לשמוע הרצאות שלו. כל עיר שהרמח"ל היה מגיע אליו, הרבנים של המקום, כל אנשי המקום היו יוצאים לקראתו. רודפים אחריו, שיברח משם מהר, שלא ייכנס לעיר שלהם. בהוראת הרבנים של כל מקום, את המשה לצאטו הזה צריך לגרש. היסטוריה. 50 שנה אחרי פטירתו, נפל האסימון. הוא הקדים את זמנו. לא רק בגלל מסילת ישרים, אלא בגלל כל הדעת תבונות, כלך פתחי חוכמה, אדיר במרום, ניצוצי אורה, כל מיני ספרים בקבלה. הוא הקדים את זמנו. וחשבו שהוא משיח שקר, שהוא ממציא דברים, רדפו אותו. הוא נפטר בגיל, לדעתי, 42. רדוף ונזוף. זה הרמח"ל. מה? נרתעים מהחדשים, כי מה שמחזיק את עם ישראל זה האחיזה הבלתי מתפשרת על התורה. ומישהו בא ואומר, כן, בוא תשנה פה, בוא תעשה פה, בוא נעשה פה, מה אכפת לך אם יהיה חזנית, אם איזה אישה תחזיק ספר תורה? זה כאילו אתה מאיים על כל החיים. זה באמת, כן? חדש אסור, אי אפשר לחדש. צריך להיות ענק כדי לחדש, אבל יש מין חשדנות כזאת כלפי כל חדשנות. זה לא בסדר שרדפו את הרמח"ל, אבל זה נובע מהרצון לאחוז במסירות גדולה מאוד בתורה שיש לנו כבר מאות ואלפי שנים. אז אם מישהו בא ואומר, לא ככה, בוא נשנה, בוא נחדש, בוא נשנה, אז באופן טבעי כולם מתקוממים נגדו. שם פספסו עם הרמח"ל שיצאו נגדו. פספסו בגדול. כן. אנחנו צריכים להיות מה? לא חשדנים, לא חשדנים, אבל אם מישהו בא ואומר איזה משהו, רגע, איפה זה כתוב בחז"ל? מה הבסיס של זה? מה המקור של זה? בואו, לא להגיד דברים סתם, שהדברים יהיו ברורים. כן? ורב זצ"ל גם, הוא בא ומחדש דברים, ולא אהבו את זה. יש פסקה בספר אורות, סיפור, כתוב, ההתעמלות שצעירי ישראל עושים. הוא לא מדבר על חוג שיעור ספורט, הוא מדבר על כנראה על תנועת השומר והיהודים שהתחילו, מה שנקרא, לקחת נשק לידיים. דבר שיהודים לא עשו אלפי שנים. הוא מדבר שיש פה, יש שם ערך גדול מאוד. וזה מעצים את נפש העם ומגביר את הגבורה ואפילו מגביר את הכוח של הצדיקים. זה שיש בעם ישראל אנשים שיש להם עוז להילחם בכל מי שנבא עם ישראל. והבן שלו, הרב צבי יהודה, אמר לו, אבא, אולי נשמיט את הפסקה הזאת, כי יצחקו עליך. אתה מתחיל לדבר על הערך הרוחני של התאמנות שהקיבוצניקים עושים. עזוב, ישרפו אותך. יטעו בזה. אז הרב קוק אמר לו, את האמת צריך לומר, יבואו הטועים ויטעו. והם באו, והם לא רק טעו, הם עשו מודעות פשקווילים כאלה נגד הרב קוק. הרב קוק הוא מעודד ריקודים מעורבים במושבות. כן? ההתאמנות שצירי ישראל הפכו לריקודים של בחורים ובחורות כבר, ויצאו נגדו וזה. הרב קוק ראה את זה, לא מפתיע. לא מפתיע. הוא ידע שהוא מחדש. הוא מחדש שום דבר מעצמו, הכל כתוב באריזל, הכל כתוב בחז"ל. הכל כתוב. היה ראש ישיבת בית אל, ראש ישיבת המקובלים, נכון? היום זה הרב, איך אומר לו? הרב יחייל שליטה. לפניו היה הרב גץ. כן? ולפני לפני היה הרב הרב שכחתי את שמו הרב מקווה שזה יחזור ראש ישיבת המקובלים בזמן הרב זצ"ל והוא פעם בא לרב צבי יהודה ואמר דע לך כל מה שאבא שלך כותב רב מקובל רב עתיה הרב עדיה, ראש שיבת פורת יוסף, הרב עתיה, ראש שיבת בית אל, באותה תקופה, לפני קום המדינה. אז הוא בא לרב צבי יהודה, והוא היה מקובל גדול, ראש שיבת המקובלים. כל מה שאבא שלך כתב, הכל כתוב באריזה. רב צבי יהודה אמר לו, אני יודע. כלומר, הוא לא חידש, הוא לא ישב, בואו נחשוב על איזה רעיון מעניין מחדש. רק הוא לוקח דברים פנימיים, הסביר אותם בהסברות קצת יותר אמוניות ומתקבלות על השכל האנושי שלנו. וזה זעזע את עולם התורה. הוא ידע שהוא הולך לחטוף הרב קוק, הוא לא התפעל מזה. נלחמו בו, ביזו אותו וכו'. זה לא הפריע. כן, עוד שאלה? בסדר. אז זה בעצם, התגלגלתי, זה מאוד מאוד חשוב ביחס לתורת הרב. עכשיו אני רוצה ללמוד איתכם כמה דברים של הרב על תורה. אמרנו, יש ארבע נושאים שהרב הכי מדבר עליהם, עם ישראל, גאולת ישראל, ארץ ישראל ותורה. הוא מדבר המון 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 על תורה. חלק דברים מוכרים, ידועים, שעוברים מדור לדור, וחלק באמת דברים חידושים של הרב. אז בואו נתחיל לקרוא. הפסקה הראשונה פה, סליחה שאני לא סימנתי את המקורות, הפסקה הראשונה היא מופיעה בספר אורות התורה, נדמה לי בפרק י' ג'. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. אל יחשוב אדם. שאפשר לחיות חיים רוחניים בלא אור התורה. כשם שאי אפשר לחיות בלא אור ואוויר, בלא מזון ומשתה, עוד יותר ויותר מזה, אי אפשר לחיות בלי חיות התורה. ואם רואים אנו בני אדם רחוקים מן התורה וחיים, באמת מידת רוחניותם היא רק לפי אותו הערך שהם קשורים אל התורה. או שהם קשורים אל אותם שהם חיים חיי התורה. או שיש בהם בסתר נשמתם איזה אוצר של ירושה מהשפעת חיי התורה, שאבותיהם זכו או זיכו להם בתורות קדומים. לאט לאט. כותרת ראשונה. אל יחשוב אדם. טעות גמורה. אל יחשוב. אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים בלי אור התורה. אדם יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לחיות חיים גופניים, חומריים, מטריאליסטיים, לגמרי, שכל מה שמעניין אותו זה חיי החומר, יכול לחיות חיים כאלה, שהוא בחירה חופשית. מה יעשה עם הרוח שלו, עם הנפש, עם הנשמה? הוא יכול להתעלם ממנה. הוא בוחר לחיות חיי חומר. אבל אם אדם רוצה לחיות חיי רוח, חיים שיש בהם תוכן, שיש להם ערך, שיש בהם רוממות, שיש בהם ייעוד, תכלית ומטרה נעלים, אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים מוכנים בלי אור התורה. יש פה ביטוי כזה, הוא לא אומר בלי לימוד התורה, בלי קיום התורה, הוא אומר בלי אור התורה. אי אפשר. חיים רוחניים בלי אור התורה לא הולך. אין דבר כזה. אם יבוא ומישהו יגיד, הנה יש לי חיים רוחניים, וזה בלי תורה. אז או שזה לא חיים רוחניים, הוא רק מרמה את עצמו, או שזה קשור לתורה, רק הוא לא ער לזה. הוא לא מודע לזה. כן. בשורה השלישית הוא קורא לזה חיות התורה. שוב, מאוד, משום מה הוא מאוד נזהר מהקיום ולימוד, קיום ולימוד, לימוד וקיום. נשאר מהביטויים הקונבנציונליים והוא הולך על האור, חיות, כן. הערה זה כמו קיבלתי הערה, כמו משהו פה העיר עליי. נכון, אני לא ממש בזה, אבל זה מקרין עליי, זה משפיע עליי, נפגש עם זה. כן. זה מה שהרב שואל על עצמו, כן? אם רואים אנו בני אדם חוקים מן התורה, וחיים, איך תסביר? מסתירה. הרב קוק אומר, חיים רוחניים זה רק עם תורה. אור תורה, חיות של תורה, הערה של תורה. הוא מקשה על עצמו, אבל יש מלא אנשים חיים רוחניים, ערכיים, אידיאליים, מוסריים, ישרים, בעלי טוב וחסד, ופשוט אנשים מדהימים. והתורה, אין שום מקום אצלהם. הם לא נגד התורה בהכרח, אבל התורה לא תופסת שום מקום אצלם. מקשה על עצמו, הוא מסביר. מה נקרא את זה לאט? על יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים ולא אור התורה. כמו שאי אפשר לחיות בלי אור ואוויר. מסכימים? מה זה אי אפשר לחיות? חיים גופניים בלי אור ואוויר, בלא מזון ומשתה. כן? כמו שהגוף לא יכול לחיות בלי חמצן, בלי מזון, בלי משתה, בלי שתייה. עוד יותר ויותר, אחת כמה וכמה, סוג של קל וחומר, אי אפשר שאדם יחיה, כן, לחיות בלא חיות התורה. איזה חיים? לא חיים גופניים, הכוונה חיים נפשיים, רוחניים, ערכיים, פנימיים. כמו שהגוף לא יכול בלי לאכול ולשתות ולנשום, כך גם הנפש לא יכולה בלי תורה. חיות התורה, אור התורה, השפעת התורה, הוא לא מדייק. אבל איזשהו ממשק עם התורה, עם מצווה, כן. מה הכרחי?
התורה בחיים החומריים. כי למה זה לא פשוט לאדם לא יכול להיות
תורה?
למה?
חייב להגיש דווקא רוחני. כי הוא רוצה לעשות... כי הוא לא בא להגיד שאפשר לחיות חיים גופניים בלי תורה. לא, ודאי, גם חיי החומר אי אפשר בלי תורה. אבל זה לא הנושא של הפסקה פה. פה הוא רוצה להגיד חיים רוחניים, רוח, אדם רוחני, ערכי, מוסרי, אידיאליסט וכו', רק בקשר לתורה. וגם אם הוא לא ער לזה, יש לו איזה קשר לתורה, אחרת לא היו לו חיים רוחניים. זה הכלל. אז הוא בונה סוג של קל וחומר. כמו שבגוף אי אפשר בלי אוכל ובלי אוויר, אז כך גם הרוח לא יכולה בלי תורה. אבל יש לי רוח בלי תורה, אז אתה לא מבין שיש לך תורה. ככה הוא אומר הרב. חדש לכל האידיאליסטים החילוני, אומר, זה הכל תורה, אי אפשר בלי. מה? למה זה ככה? כי ככה השם ברא אותנו. ככה השם ברא אותנו, שאם היינו יכולים, לולא זה ככה, אפשר לבנות חיים רוחניים בלי התורה. כן? אז התורה היא לא כל כך חיונית. היא לא קיומית עבורנו. אפשר גם בלי. כן? אבל חז"ל אומרים שקפה עליהם הר כגיגית. כי אם תקבלו את התורה, אתם תחיו. אם לא, אז אין לכם חיים. אי אפשר לחיות בלי התורה. זה מה שהוא רוצה להדגיש. חיים בלי תורה זה אין חיים, אין דבר כזה. אבל מישהו חי בלי תורה, יש לו תורה. פוגש תורה, מחזיק תורה, מכבד תורה, שכן שלו תורה, לא יודע. יכול להיות מישהו שהוא לא שומר שום תורה, אבל מה השכן שלו זה הרב עובדיה. הוא פוגש את הרב עובדיה בחדר מדרגות. אתם יודעים איזה חיות של תורה זה נותן? אדם לא חושב שזה משפיע לו, רק לפגוש דבר כזה, זה עושה אותך ישר יותר, עדין יותר, אתה לא יודע לקשר את זה, אבל אין מה לעשות. התורה היא המזון הרוחני שלנו. בלי התורה אנחנו רעבים, רעבים רוחנית. כן. לא תמיד זה יהיה הבדל במה שניכר לעין. פשוט שמישהו לומד תורה, קיים את המצוות, נזהר מייסורים, זה הנפש שלו במקום אחר. רוח שלו במקום אחר. הוא נראה פחות אידיאליסט, וזה לפעמים, לפעמים הוא יותר אידיאליסט, אבל צריך לדעת שיש עולם פנימי. אם מישהו אידיאליסט אבל לא שומר את מצוות התורה, אז כנראה יש לו קשר לתורה, אבל קשר חסר. כן? זה כמו שיתנו לנו לאכול קצת, לאכול או קצת לנשום. חי, אני חי, אני אוכל קצת ונושם קצת, אבל זה לא חיים, כן? אז מי שאוכל ונושם, זה עובר את החיים. אותו דבר בתורה, מי שיש לו קצת קשר לתורה, אז יש לו רמת חיים, בטן. מי שיש לו הרבה קשר לתורה, הוא חי. עד כדי כך שחזר לנו שצדיקים, אפילו במיטתם, קרויים חיים, כי הם מחוברים לתורה. הוא לא ער לזה, הוא מעוניין בחיים רוחניים, חיים של ערך, של אידיאלים. נכון. נכון, אז אומר הרב, שזה המשוואה שהרב רוצה לשבור. רוחניות זה תמיד קשר לתורה. אין רוחניות בלי תורה, בעם ישראל. נכון, יכול להיות אידיאליסט גדול. דיברנו פעם על האות שבספר תורה, של המפקד אוגדה, לא זוכרים הסיפור הזה. אני רוצה לחזור לסיפורים. אז אם זה מזכיר לכם, אז תגידו, כן, כן, כבר סיפרת. החבר שלי הוא היה מחט, והמפקד שמעליו היה מפקד אוגדה. זה מאוד בכיר. ואדם לא שומר תורה ומצוות בכלל, ואפילו לא יום כיפור ולא שום דבר, זה. אבל לא, הוא לא נגד התורה. הוא פשוט לא, לא יודע איפה הוא גדל. זה, לא? ונהרג איזה חייל שם באוגדה, והיה הכנסת ספר תורה. אילו נשמת החייל. אז הזמינו את כל הקצינים הבכירים. אז הם באו. ככה החבר שלי סיפר לנו. אז הוא אין לו כיפה למפקד האוגדה, אז הם שמים את הקומטה. אז כאילו זה ככה, חיילים ככה מכבדים את האירוע, שמים קומטה, אז הוא כאילו מכבד. וכיבדו אותו לכתוב אות. אף פעם לא כתב אות בספר תורה. בסדר, מפקד האוגדה צריך לעשות. זה מה שהמשפחה רוצה. הוא מכבד את המשפחה. עכשיו הוא כתב אות. זה נגמר האירוע. חצי שנה אחרי זה, ערב יום כיפור, אשתו מגישה ארוחת ערב. הוא אומר לה, אני לא אוכל. מה אני אתה? הפקד אוגדה זה אומר שהוא מעל גיל 40. מה אני אתה דתי? מה זה? לא יכול לאכול. מה קרה? כתבתי אות. כן, זה לא הסבר לוגי. זה לא מתאים לפקד אוגדה. יש צריכים להיות הסברים מנומקים. כתבתי אות. לא יכול. לא יכול. מה הזמן הוא כתב אות? הוא לא חשב שהוא עושה שום דבר שלא יכול להשפיע עד כדי לזעזע את העולם הרוחני שלו. יש לו חיים רוחניים. אידיאליסט גדול, מפקד אוגדה, זה אדם שלא רואה את הבית ולא... מפקד אוגדה לפעמים יכול להגיע הביתה פעם, חודשיים, שלושה, זה לא... זה רציני מאוד. כן? זה תפקידים מאוד 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 קשים. וזה יעורר אותו. כן? איך זה כל כך זה יעזר אותו? כי הוא מלא ברוחניות. הוא רק לא יודע שהרוחניות הזאת היא שורה, היא נובעת מהתורה, מהקשר שלו לתורה. כן? ככה זה דוגמה. וזה המשוואה שהרב רוצה לבנות. חיים רוחניים, כמובן עדיף שזה יהיה בהכרה ובמודע. נלמד תורה, נשמע תורה, נכבד תורה, נאהב תורה, ננשק תורה, נרקוד בשביל התורה, נקיים את התורה. אז חיים רוחניים יהיו מאוד עירים ותוססים ומתפתחים. אבל גם אם לא, אומר הרב, אין בישראל רוחניות בלי קשר לתורה. כן? יש נכון ביטוי הזה, סבא שלי היה רב. מה זה משנה? אתה לא. אתה רחוק מאוד מלהיות רב, אז מה זה עושה שאתה שלך היה רב? למה הוא אומר את זה? זה חשוב בעיניו. יש איזה ערך. כן? על מי זה נאמר בדורנו? אביב גפן, מכירים אותו? לא יודעת אותו. אז אני לא יודעת איך הוא דיבר לפני 25 שנה. לולא שהוא עכשיו שינה את הניגון שלו, לא הייתי מצייר. אי אפשר לחזור על המילים שהוא השתמש בו. אף אחד בעולם התרבות הישראלי לא דיבר ככה, לא שר ככה, לא התנהג ככה. הוא פרץ גבולות שאפילו נראה לי באמריקה בשירה זה לא, זה היה משהו שם מרחם. אם לא שמעתם, אל תשמעו. כן, וגם ברעיונות שלו איך שהוא דיבר. אבל מי זה סבא שלו? הרב שם טוב גפן. או סבא שלו, סבא רבא שלו. שהוא כתב ספר על הנבואה. יש לו סבא או סבא רבא שהיה מקובל, גדול מאוד. הוא לא הכיר אותו. אבל זה הסבא שלו. הוא היה חברותו של הרב קוק בקבלה. הרב שם טוב גפן. סבא של אביב גפן. סבא רבא. הוא גדל בבית חילוני. רבא שלו גם חילוני. וזה. אבל... בסדר, לא יודע בדמקורית. אני יודע שהיום הוא קצת יותר מתעורר. אבל גם אז, כל העולם הרוחני שלו, היה לו קשר. והוא התנגד לכל הקשרים. הוא נלחם בקשר עם התורה. אני לא משאי אפשר לברוח מזה. כן? אי אפשר לברוח מזה, כי זה... לפעמים כן, לפעמים כן. כי בוא נגיד, תמיד אומרים שעדיף לריב מאשר להיות אדיש. מישהו אדיש לתורה, מצב יותר חמור. מישהו נלחם בתורה, זה אומר שהתורה הזאת היא מאוד, יש לה משקל וצריך להילחם. היא מאוד אדיש, לא רואה את זה, לא סופר את זה. כן? בסדר? מה זה משקל התורה שלו? קודם כל עדיף להיות שומרי תורה, מקיימי תורה, לתקן את המידות, זה האדם הכי אידיאליסט שיש. אידיאליסט הכוונה הוא בונה דברים בעלי ערך, הוא בונה את עם ישראל, הוא בונה את עצמו כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יבנה.
אבל אתה חושב שאני מתחילים בתורה כי אני לא אומר שזה קיים אצלנו.
כן. לא תמיד, לפעמים הם לא נלחמים, אבל כן, יש להם, זה הרבה פעמים מלחמה בזה, זה בגלל שהם, שעוד רגע הם מתטרפים לזה. כן, היה איזה סיפור בבסיס בבת שבע, סיפר לי איזה קצין, הוא אמר שאיזה רצו לתרום ארון ספרים. ארון ספרייה בעזרת נשים של הבית כנסת של הבסיס. אבל הקצין שהציג את זה למפקד היחידה, הוא אמר, רוצים לבנות ארון קודש. כי זה ארון לספרי קודש. אז בא המפקד היחידה וזה, אנחנו רוצים לבנות ארון קודש בעזרת נשים. הוא דפק על השולחן, לא יקום ולא יהיה, לא יקום ולא יהיה, מה פתאום ארון קודש אצל הנשים, מה פתאום? לא, לא, ארון ספרים. בסדר, בסדר. היהודי חילוני. ויש לו, טוב, שנלחמים על זה. כן.
אבל מה הם אנשים של המאמר ישראל?
קודם כל, יש להם שם מצוות. יש להם קשר. אבל זה עולם אחר, זה עולם אחר. הם יכולים להיות מוסריים, אידיאליסטים, בעלי ערכים, ישרים, מיטיבים, זה לא קשור לתורה. כי אין להם את הקשר הנשמתי עם התורה. עם ישראל, אם הוא נושם, אז הוא תורה. זה קשר נשמתי. בואו נקרא את זה שוב. אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים בלא התורה, אור התורה. אי אפשר. כשם שאי אפשר לחיות בלא אור ואוויר, שאי אפשר לחיות בלא מזון ומשתה, על אחת כמה וכמה, עוד יותר ויותר מזה, אי אפשר לחיות בלי חיות התורה. ואם אנחנו רואים, בני אדם, שבנגלה רחוקים מן התורה, מצד שני הם חיים, לא סתם חיים, חיים גופניים, חיים חיים בעלי ערך, עם אידיאלים, ויושרה, ומידות טובות, וענווה, באמת, מצד האמת הפנימית, לא מה שאנחנו רואים, אלא באמת, בפנימיות, מידת הרוחניות שלהם, רוחניות הם, היא רק לפי אותה הערך, לפי המידה שהם קשורים אל התורה. יכול להיות שהם מכבדים את התורה, יכול להיות שהם מנשקים את היד של הרב, יכול להיות שהם תורמים לתורה, הם אכפת להם מהתורה, התורה היא חשובה בעיניהם. הם לא לומדים אותה, לא מקיימים אותה, אבל תורה זה תורה, זה משהו חשוב, זה נכס של עם ישראל, זה הכבוד של עם ישראל. שהם קשורים אל התורה, או שהם קשורים אל אותם שהם חיים חיי התורה. אח שלהם, בדוד שלהם, שכן שלהם, יש להם קשר לאנשים ששומרים תורה, משפיע עליהם. או שיש בהם בסתר נשמתם, זה לא מפגש ניכר עם התורה, ויש להם איזה ירושה מדורות. יש בהם בסתר נשמתם איזה אוצר של ירושה מהשפעת חיי התורה, שאבותיהם זכו להם בדורות קדומים. זה הסוגיה הזאת של, של סבא שלי היה רב, או סבא רבא שלי היה רב, או כל מיני דברים כאלה. כלומר, חיים הרוחניים של עם ישראל הם רק על ידי הקשר לתורה. ודאי, עדיף קשר ישיר. קשר ישיר של לימוד התורה וקיום התורה וכבוד החכמים וכבוד חז"ל. וגם אם מישהו אין את הדברים האלה, רמת האידיאליזם שלו בקשר לתורה, זה, זה, זה בהתאם לקישור הפנימי שיכול להיות שהוא לא ער אליו. היה סיפור שנכון בזמן הרב קוק, אז הוא עשה יחד עם הרב זונפלד מסע המושבות. בטח למדתם על זה לבגרות בהיסטוריה או משהו. אז הוא עשה סיור, והם הלכו למושבות וקיבוצים, וזה טרום עידן התקשורת והאינטרנט, וזה, היו שם בני מושבות ובני קיבוצים שמעולם לא ראו רב. לא ראו רב. נולדו בארץ ישראל, לא ראו יהודי מן ארוך וכובע וזקן, לא, ככה תיארו להם בספרות שככה נראים הרבנים, מעולם לא פגשו רבנים. אז היו כאלה שמאוד היו מסויגים ממהם, מאוד קרבו אליהם, והיה ילד אחד קטן שהיה לדעתי או בכנרת או בדגניה, אני זוכר, הוא היה בן 9 או משהו, שהרב קוק היה שם, ו-60-70 שנה אחרי זה, לא יודע איך הביאו אותו למרכז הרב לדבר. והוא אמר, אני זוכר בתור ילד, או שמישהו אמר את זה משמו, אני זוכר בתור ילד שהרב קוק הגיע אצלנו לעיירה, זה מושב הכנרת, דגניה, אין שם תורה, אין שם מסורת, אין שם, זה לא היה שם. היום כבר יש בתי כנסת כל המקומות האלה, וזה ברוך השם. אבל אז זה לא היה, והוא אמר, אני זוכר שראיתי את הרב קוק והרגשתי שהגיע כדור אש מהר סיני. ככה, יהודי מבוגר, מספר, כדור אש מהר סיני, אתה יודע, איזה מין ביטוי כזה. כלומר, משהו, הוא ראה את הרב קוק, הוא מזדעזע. צורה חיובית, הוא אמר, יש פה איזה משהו, לא, הוא לא יודע לשים על זה את האצבע. הוא לא חזר בתשובה למטה בגיעתי וזה, אבל הוא פגש פה משהו. כן? זו כוחה של התורה, התורה משפיעה על כל המשרד. בסדר? טוב, בוא נמשיך עוד משהו. כשלומדים תורה לשמה, עושים חסד עם כנסת ישראל. כשאדם לומד תורה, אז חז"ל אומרים שזה מתקן את המידות שלו, מרומם אותו, מזכך אותו, הוא אהוב על הבריות, כן, בפרקי אבות יש מניין של עשרות דברים שאדם לומד תורה, זה משפיע עליו. אדם לומד תורה לשמה, אתה צריך לדבר מה זה לימוד תורה לשמה, אבל זה משפיע עליו, זה מרומם את כל האישיות שלו, כן? אבל בא הרב והוסיף עוד משהו. כשלומדים תורה לשמה עושים חסד עם כנסת ישראל. יש פה שתי חידושים במשפט הזה. הרב קודם כל אומר שמי שלומד תורה לשמה, הוא משפיע על עם ישראל. יש איזו השפעה רוחבית. זה לא רק משפיע על האישיות שלו או על מי שמכיר אותו, שאומרים, וואה, תראו איזה צדיק, תראו איזה צדיקה, גם אני רוצה, אלא זה השפעה פנימית, לא מוחשית, פנימית, קוראים לזה השפעה סגולית, על כל עם ישראל. מוסיף הרב אומר, זה לא רק משפיע על עם ישראל, הוא עושה חסד עם עם ישראל. כן? למה? זה מסביר. הכיצד, איך זה עובד, שמי שלומד תורה לשמה, עושה חסד עם כנסת ישראל. החסד עם כנסת ישראל זה ביטוי בחז"ל. כי כתוב, איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו. בוא נקרא את זה. איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו. מה זה קונו? קונו זה בוראו, קונה שמיים וארץ. שהוא עושה לפנים משורת הדין את רצון השם. אבל חז"ל דורשים במקום אחר, איזה הוא חסיד המתחסד עם כן דילי. מה זה כן דילי? כן זה כמו על כן ציפור הגיעו רחמך. הכן, דילי, זה הכן שלי. איזה הוא חסיד, עם מי הוא עושה חסד? עם הכן שממנו הוא בא. כנסת ישראל. כן? אנחנו שייכים לכן הזה. שייכים לכנסת ישראל. אז שאנחנו עושים, לפנים משורת הדין, עושים חסדות, אנחנו עושים חסד עם כנסת ישראל, מאיפה שבאנו. אנחנו מעצימים את עם ישראל. זה הביטוי חסד עם כנסת ישראל. איך זה עובד? הקיצה. רוח האומה מתחזק. אולי צריך להגיד רוח האומה מתחזקת. איך? על ידי מה שבניה של האומה מתפרנסים בפרנסתם הרוחנית, מזינים את העולם הרוחני שלהם מפרי רוחה. מה זה הרוח של עם ישראל? התורה כולה היא מלאה רוח ישראל. ולכן כל יחיד העוסק בתורה הוא מגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל, לידי המזון הנשמתי שהוא מקובל מהתורה. קצת כמו שהוא אומר קודם, שכמו שלגוף יש את המזון שלו, את האוויר שלו, את המים שלו, גם לנפש, לרוח, לנשמה שלנו, יש את המזון שלו. כן? אבל המזון הזה לא מזין רק את היחיד מעם ישראל. התורה היא גם המזון של כל עם ישראל. כן? זה מקור הכוח של ישראל, מקור העוז, הגבורה, התארה, הקדושה, הכל מתוך התורה. אז שאדם מישראל מפרנס את עצמו בתורה, כוונה מזין את עצמו בפרנסה הרוחנית שמתאימה לו בתורה, כן? אם הוא לומד פילוסופיה, הוא לא מזין את רוחו. אולי הוא מחכים, הוא לא מזין את נשמתו, לא מעצים אותה, מתאר אותה, מרומם אותה. מזון אמיתי, כן? זה התורה. וכיוון שיש קשר בין כל יחיד לכל עם ישראל, כי הוא שייך לכן הזה, לכנסייה הזאת, לאומה הזאת, אז הוא בעצם מחיה את האומה. מי שלומד תורה לשמה, מרומם, משפיע, מזין את כל עם ישראל בכוח רוחני, וזה חוזר לפסקה הקודמת. כשיש אנשים שחיים חיי רוח, בלי קשר לתורה, לפי התפיסה שלהם, הם לא ניכר אצלהם קשר לתורה, הם לא עירים לה, אבל יש אנשים אחרים בישראל, שמאכילים אותה, מזינים אותה. מי שלומד תורה לשמה, הוא לומד תורה לא רק כדי לרומם אותו, אלא להזין את כל שאר האנשים. זה יכול ליצור מהפכה מעם ישראל. מכאן לומדים שיש היום המון לומדי תורה. נכון? בספר של הרב שמואל אליהו שם מונה מעולם, וכבר אלפי שנים לא היה כל כך הרבה לומדי תורה בעם ישראל. אבל זה לא מספיק. איך יודעים שזה לא מספיק? כי אם לומדי התורה היו מספיק, אז זה היה ניכר על כל עם ישראל. מזויקים בתורה. כן? איך יודעים מה מספיק אוכל? יש מחסן אוכל, איך יודעים מה מספיק אוכל? נשארו אנשים רעבים? אה, מספיק אוכל. נשארו אנשים שלא דביקים בתורה? אז אין מספיק לומדי תורה, או לומדי התורה, אנחנו לא מספיק רציניים. כל מיני. כן.
גם מי שלומד מקצוע, אז בסוף הוא
מבין את עם ישראל. נכון, נכון. הוא בונה את עם ישראל בצד הלאומי שלו, ממלכתי שלו, מעשי שלו. אין ספק. לא רוב, רוב המקצועות. יש מקצועות שהן פחות... אבל מי שלומד תורה, הוא בונה את הרוח, את הנשמה. יכול להיות שלעם ישראל את כל הכלים, כל הנשק, כל התחכום, כל המחקק, אין להם את כל הכלים לרשת את כל ארץ ישראל. אבל לא יהיה לו את הרוח ואת העוז ואת הגבורה הנשמתית לרשת את כל ארץ ישראל. כן? ירושלים, נכון? יש לנו את היכולת המעשית למשול בכל ירושלים. אבל מה אין לנו? אין לנו את היכולת הנפשית, הרוחנית, אין לנו מספיק עוז רוחני לעשות את זה. כן? אבל מה זה תורה לשמה? תורה לשמה, חז"ל מתארים את זה כמשהו מאוד 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 עליון. כן? אבל הרב בפסקה השלישית פה, ברשותכן, הוא קצת נותן פה איזשהו הסבר של תורה לשמה שלא בשמיים. שבהחלט זה יכול להיות אצל כל אחד. הוא אומר כך, הוא קורא לזה אפילו עיקר תורה לשמה. כן? יש כל מיני אפשרויות וסגנונות של תורה לשמה, אבל עיקר תורה לשמה, מה זה עיקר התורה לשמה? כן? שהוא לומד תורה לא רק בשביל עצמו, אלא הוא יודע שכשהוא לומד תורה, הוא מביא רוח והתרוממות לכל עם ישראל. תורה לשמה. שאדם לומד לא רק בשביל עצמו, אלא בשביל עם ישראל. כן, ככה הוא כותב. הרב שך היה מגדולי הדור הקודם, כשהוא נפטר היה כתוב בצוואה שלו, הוא פונה לכל עם ישראל, הוא אומר, אני מבקש ומתחנן שכל אדם, איש ואישה מישראל, שילמדו משנה אחת לעילוי נשמתי. כי אין אני יכול למנות כמה משניות למדתי בשביל כל עם ישראל. זה הצדיק החרדי שיושב בבני ברק, הוא לא מחובר, הוא חשב במשניות שלו על כל עם ישראל. כן, זה, כן. זה שמונה קבצים. שמונה קבצים איפה? אני לא זוכר. פסקה השנייה כתוב צדיק ח', תוכל לחפש את זה, אבל זה גם באמצע זה, זה שמונה קבצים. בואו נראה. עיקר התורה לשמר, כאשר משים האדם אל ליבו, לוקח לתשומת לב, שהחיות הכללית של כלל ישראל, כלומר, החיות הרוחנית של עם ישראל, וסוד קיום האומה והצביונה, קיום הצביון שלה, האופי שלה, היא התורה. מה שמחיה את כלל ישראל, מה שמקיים אותו, ומה שמעמיד את הצביון שלו, את האופי שלו, את החיים הישראליים שלו, זה התורה. זאת עדות נאמנה, זה ברור לכולם, המקפת את ההיסטוריה של כולנו. איפה שעם ישראל אוחזים בתורה, הם מתקיימים. איפה שהם לא אוחזים בתורה, הם לא מתקיימים. כן? מה היה בגירוש ספרד? קירות גירוש ספרד? בגירוש ספרד היו שתי קבוצות. היו את העשירים, בעלי המעמד, שהם נשארו בספרד. הצליחו להתקמבן ולהישאר בספרד. והיו את רוב תושבי ספרד שלא היה להם את המעמד ולא את האמצעים, והם עזבו. 100-200 שנה אחרי זה, ספרד, אנוסי ספרד כבר רובם ככולם התגוללו, כי הם עזבו קצת התורה, ואלה שגורשו, הם אמנם גורשו, אבל החזיקו בתורה. אין להם כסף, אין להם ארץ, אין להם מעמד, אין להם עבודה, אין להם כלום. יש להם את התורה. והם מתקיימים. כן? התורה היא מקיימת את עם ישראל. כשאדם מבין שהקיום של עם ישראל מתבסס על כמה יש תורה, כמה יש רוחניות בעם ישראל. זה דבר ראשון. דבר שני, שורה שלישית, כשמשימים הלב לעוד נקודה, עד כמה מצומצם הוא כוח החיים היסודי הזה. אין מספיק את כוח החיים הזה. אין מספיק תורה בעם ישראל. איך יודעים שאין מספיק תורה בעם ישראל? רואים? כי יש עדיין רעבים. לא, זה התורה לא השפיעה על כולם. מה שפשוט, אין מספיק תורה בישראל. אין מספיק לומדי תורה. מדוע? מפני המון דרישות הזמן, יש עבודה ויש עניינים, המניעות הרבות המשכיחות תורה מישראל. יש כל מיני סיבות שאין מספיק לימוד תורה בעם ישראל. אז שהוא מבין שהתורה מקיימת את ישראל, מקיימת אותם בצוויון שלהם, באופי שלהם, בקומה האמיתית הראויה להם, ומבינים שכוח התורה הוא מצומצם, אין מספיק תחנות כוח שמזינות כוח לעם ישראל, כוח של תורה, אז מי שמביט על זה ככה, תורה מקיימת ישראל, אין מספיק תורה בישראל, אז הלא כל יחיד המחיה את עצמו, הוא לומד באור החיים של התורה, אזי לא את עצמו בלבד הוא מחיה. כי אם בתוך הכלל כולו, שהוא סך הכל אחד מעבריו, הוא זורק זריקה של שיקוי חיים, שיקוי זה כמו תרופה, והחיים הכלליים של ישראל מתרבים ומתעלים, מכוח התורה כמובן. אז הוא אומר פה, דרך אחת של תורה לשמה, אפילו קורא לזה עיקר תורה לשמה, זה לא כל מיני מקטוף מלאכים של תורה לשמה, זה רגע. התורה היא מעמידה את עם ישראל, זה לא רק איזו תוספת של חוכמה או זה משהו, זה כוח המעמיד, זה המזון של החיים הרוחניים של עם ישראל. ולפי המצב שרואים, עדיין חסר כוח כזה. אני רוצה ללמוד תורה, זה מדרבן אותי ללמוד תורה. כמה בוקר, אני כבר למדתי המון מסכת המון דבר, אתה אני די כאילו הגעתי לאיזה רוויה, אני די סבל, למדתי כבר המון תורה. כך אדם יכול לחשוב. כן, אבל אתה יודע שאתה יכול להאכיל עוד כמה פיות. אתה יכול להזין את עם ישראל. זה חשוב, אני אלמד עכשיו שוב. אני אתגבר עוד יותר, אני עייף, אז אני אתגבר עכשיו עוד יותר. עוד יותר להעמיד תורה, אז זה אומר הרב, זה תורה לשמוע. עיקר תורה לשמוע. אדם רוצה לרומם את עם ישראל. לתת רוח, לתת, זה זריקה של התרוממות לעם ישראל. כן. למה לא? יש המון המון הבדלים בין לימוד תורה לגברים ונשים. בבקשה, הרבנית נעמה שיעור בנושא. יש לי קצת מה לומר על זה, וזה לא מספיק מבורר אצלי. אבל ודאי, נשים הן חייבות בתורה. ונשים, הן בכוחם להאהיב את התורה. בכוחם לגרום לגברים להריץ את התורה. כן? יש להם... כתוב, נכון, נשים במאי זכיה. נשים במאי זכיה. שני דברים הן זוכות בתורה. קודם כל צריכות ללמוד תורה. חייבים, חייבות ללמוד תורה. בסגנון אחר מגברים. אבל הן זוכות בזה שהן מוליכות את בניהם תלמוד תורה, וממתינות לבעליהן שיבואו מבית המדרש. טוב, זה שמע מאוד טכני, מאוד יבש, לא? איך מוליכים את הבן לבית המדרש? עוד לפני שלוקחים אותו פיזית, מה הוא קולט מאימא שלו? אתה הולך עכשיו למתמידים? הילד אומר, בוא, זה חשוב, כנראה שזה משהו רציני. כן? זה משהו שהאימא יכולה להקרין יותר מהאבא. בדוק ומנוסה. דבר שני, מחכים לבעלים. מה זה מחכים לבעלים? למה מחכים להם? צריך קודם לשלוח אותם כדי לחכות להם. אל תבוא הביתה. יש שיעור אחרי הביתה. מה אתה עושה פה? טוב, לא בצורה כזאת. אבל האישה בכוחה לקבוע את הטון של התורה בבית. למרות שכמותית אולי הגבר אולי לומד יותר, היחס של האישה לתורה, העוגות גבינה שהיא שולחת ליל שבועות, נכון, היא לא יושבת כל ליל שבועות, בטח פה לומדים בלילה וזה, אבל נשים בדרך כלל פחות פנויות לדבר הזה, ללמוד כל הלילה בליל שבועות, אבל זה אירוע חשוב. תשלחו את העוגות הכי, זה בסדר, לא אתם, של איך שתחתנו בזאת השם, וזה להאהיב את התורה, להעצים את התורה הזה בכוחם של נשים. בכוחם של נשים. הדברים יותר קשים. בסדר? טוב, זה הדברים שרציתי לקרוא. שיהיה לכם חג שמח.